יום ראשון, י"ב באדר א', שיעור של רב גד, דרך המלך.
איפה הפסקנו? מי זוכר? אין לי את הרחוב, פה באמצע. חוץ מזה. אני חושב שזה פה. אני חושב, אולי קצת הלאה. מקסימום עוד פעמיים את אותו דבר, מה יכול להיות? עולה עבירה גדולה. חוץ מזה, הוא דיבר על שני סוגי הכנעה. יש הכנעה שבן אדם מכניע את עצמו על ידי שהוא מדבר על עצמו, שהוא קרוץ מחומר, בריאה שפלה, מלא גשם, מלא גשמיות ומידות רעות. והוא אומר שההכנעה הזאת היא אי אפשר, הוא לא שולל אותה לגמרי, אבל אי אפשר על ידי זה לעלות, על ידי ההכנעה כזאת אי אפשר לעלות למדרגה יותר גבוהה. כי הבן אדם אומר לעצמו, בסדר, אם אני לא שווה כלום, אז מה דורשים ממני? אז מה שאני עושה זה טוב, שלום עליכם. מה שאני עושה זה טוב, וזה זה יותר מדי כבר. אבל חוץ מזה, הוא אומר, זה לא העיקר. חוץ מזה, יש עוד עניין. כל מדרגה קדושה, וכל חידוש אמיתי שבתורה ועבודה באים מן השמיים, זה בדיוק העניין, זה בדיוק המושג חידוש והמושג מדרגה. כי יש דברים שמגיעים על ידי הגיעה. כמו שאני בן אדם מקבל איזו קבלה טובה שמהיום והלאה הוא, אני יודע, עד היום הוא נתן צדקה רק לפני שחרית, מהיום והלאה הוא ייתן צדקה גם לפני מנחה. קשה להגיד על זה שזה בא מן השמיים. כן, זה הנהגה טובה, הוא מקבל על עצמו, הוא מקיים את זה. ודאי שהשם נותן לו כוח להזיז את היד והוא נותן לו כסף, הכל עזרה משמיים, אבל אין כאן משהו מיוחד. זה באמת לא מדרגה, זה הנהגה. מדרגה זה הרגש, שבן אדם מרגיש אחרת. אם למשל, נגיד אפילו את אותו פרוטה לצדקה שהוא נותן עכשיו יותר מה שקודם, אז בהתחלה שהוא נתן צדקה רק לפני שחרית, היה לו קשה. והיום הוא נותן צדקה גם לפני שחרית וגם לפני מנחה, אבל הוא מתפלל למה הוא נותן כל כך קצת. פה זה כבר לא, הוא לא קיבל על עצמו להתפלות, כן? הוא לא קיבל על עצמו, הוא מרגיש אחרת. זה כבר נקרא שהבן אדם מתקדם, ואת זה נותנים מלמעלה. זה תשובה ליגיעות. הוא התייגע, הוא עשה הכנה, הוא התבונן במה שצריך, הוא התפלל את התפילות שהוא צריך, ואז מלמעלה נותנים לו, מקדמים אותו. הרגש שלו השתנה, זה ברור. זה נקרא מדרגה, אותו דבר חידוש, מה?
כל מה שהוא רגש ולא משהו שאני יכול לכפות את עצמי.
כן, כן, זה מדרגה, זה ההבדל בין הנהגה למדרגה. הנהגה, כל אחד יכול לקבל על עצמו את כל ההנהגות שבעולם. אבל זה לא מדרגה. זה לא נקרא שעליתי במדרגה אם אני עכשיו אומר עוד פרק תהילים. אבל אם אני אומר את אותו פרק תהילים או עוד פרק תהילים, ואני אומר אותו עם רגש אחר, עם עניין אחר, אז אני נמצא במקום אחר. יכול להיות שגם לא עליתי מדרגה היום, יש לי מצב רוח כזה. זה גם יכול להיות. אבל אם בן אדם באופן קבוע השתנה היחס שלו, הרגשי, השתנה אל משהו, או עוד יותר עמוק מרגש, לפעמים המובן מאליו משתנה. כן, זה כאילו זה, לא צריך לומר את זה בכלל. זה פשוט שזה כך. וקודם זה היה אצלו בגדר של כאילו, אותו דבר בלימוד, עניין של חידוש. עניין של חידוש זה לא, בן אדם מתייגע והוא יושב והוא מפרק כל דבר לגורמים, ונגיד בן אדם לא מבין איזה תוספות, הוא לא מבין איזה סוגיה עם כל מיני חילוקי דעות, והוא מצייר לעצמו טבלה והוא מסדר כל דבר במקום שלו וכל זה, איכשהו הוא מבין בסוף. זה לא חידוש. זה לא חידוש. זה חידוש שמתייגעים. כי זה לא רגיל שמתייגעים. זה חידוש. אבל זה לא חידוש. כן, אתה יגעת או מצאת, אפילו לא מצאת, יגעת, חיפשת, זה היה מונח פה, מצאת. אבל בן אדם שיש לו חידוש, זאת אומרת שאחרי היגיעה, פתאום נופל לו איזה, יורד לו איזה אסימון, כמו שאומרים, שפתאום הוא רואה איזה דבר ש, שלא, כמובן שזה בא בעקבות היגיעה. אם הוא לא היה מתייגע, אז אולי היה נהיה כלי לקבל את זה. אבל הוא מקבל דבר שהוא לא התכונן. לא זה מה שהוא חיפש בכלל. הוא מקבל משהו, והדבר הזה, זה בא מלמעלה. עכשיו, אותו דבר יש גם, גם מדרגה וגם חידוש. רחמנא ליצלן, יש אותו דבר גם בזה לעומת זה עשה אלוקים. גם כשבן אדם יורד, הוא לפעמים רק יורד בהתנהגות, ולפעמים הוא יורד במדרגה. זה ברור? פתאום, אם בן אדם כבר, אין לו כבר קושיות יותר על עצמו, וכבר מובן מאליו שככה צריך להתנהג, אז הוא ירד במדרגה. כל זמן שזה עוד כואב לו, אז הוא רק ירד בהתנהגות. כן? ואותו דבר בחידושים, בן אדם יכול לקבל חידושים, העולם מלא חידושים והמצאות. יש חידושים בעולם שעשו כל מיני חידושים של פני נשק, רחמנא ליצלן, אפשר להרוג מקסימום בני אדם במינימום זמן ובמינימום נקיפות מצפון. עם לחיצת כפתור מרחוק אתה אפילו לא רואה את הדם ואת ההרג. ואתה משייט לך בעננים ואתה למטה נהרגים אנשים. זה גם חידושים, וגם את זה אנשים קיבלו. הם התייגעו והם קיבלו. רק את זה הם קיבלו דרך החלות של סתרה אחרה. אז לכן, כדי לקבל המצאות כאלה, כל המצאות שאנשים מצאו כל מיני פרינציפים חדשים בפיזיקה ובכל זה, ואם זה, אז היה עוד מישהו שקיבל עוד רעיון, זה יצר מחשב ואינטרנט ועוד דורות לפני זה, רדיו וטלפון, הכל, זה הכל היה גילויים מלמעלה, זה לא, הבן אדם קיבל את זה. רק הוא קיבל את זה דרך החלות כאלה, שכדי להיכנס אליהם לא צריך זיכוך, זה נקרא חלי התמורות, זה קליפת נוגה. אז יכלו להיות כאלה שהם היו כל מיני אנשים, בכל מיני מדרגות, והם כולם קיבלו חידושים. אבל לקבל חידוש אמיתי מהקדושה, הבן אדם צריך להיות מזוכח. הוא צריך להיות מרומם. ולקבל מדרגה אמיתית בקדושה, הוא צריך להיות מזוכח. עכשיו, איך אפשר להיות מרומם או מזוכח, כשמתעסקים כל הזמן עם דברים שפלים? זאת אומרת, זה ברור שאם מתעסקים עם דברים שפלים ונהנים מהדברים השפלים, ודאי שאי אפשר להיות מרומם או מזוכח. אבל אפילו אם בן אדם מתעסק עם דברים שפלים, רק כדי להגדיר שהם שפלים כל הזמן. אבל הוא כל הזמן מתעסק עם שפלות. כל היגיעה שלו זה להסביר לעצמו כמה שפלה השפלות. גם אז הוא לא יכול להיות מרומם. הוא לא יכול להתרומם. יכול להיות שזה יכול לגרד ממנו קצת לכלוך, אבל זה לא יכול באמת לרומם אותו. ואם הוא לא מרומם, אז הוא לא יכול להיות כלי לשפע שמשפיעים לו מלמעלה. זה מה שהוא הולך לומר כאן. נראה את המילים בפנים. כל מדרגה קדושה וכל חידוש אמיתי שבתורה ועבודה באים מן השמיים. השם נותן את התורה, והאדם רק ממשיכה אליו. ולהמשיך מדרגה או תורה ממרום, צריך גם האיש להתרומם. אם הוא מקבל את זה דרך כלי התמורות, אז זה יכול להיות בעל תאווה ובעל גאווה עם כל המידות רעות, הוא יכול להמציא איזה טנק חדש או איזה מטוס חדש. אבל אם הוא רוצה להמציא לאיזה חידוש בתורה או איזה התחדשות בעבודת השם, הוא צריך להיות מזוכח. והאיש צריך להתרומם, להגיע אליה או לקבלה, בחינת משה עלה למרום. והוריד עוז מבטחה, זה פיוט שאומרים בשמחת תורה. ואם מכניע את עצמו, דעתו ורוחו, הוא פוסק עליו את הדין ומחליט בדעתו שהוא שפל, מגושם ונמוך, אז נשאר בשפלות. למרות שזה נכון, אובייקטיבית, זה לא סתירה, זה נכון, אבל לא צריך להתעסק עם זה. מה שכן צריך, צריך לזהות את זה. אם בן אדם חושב שמחר יכתירו אותו כמשיח, או שהוא ערב נביא, או ערב רב, או ערב אדמור, אז הוא ודאי שהוא לא באמת. והוא צריך לזהות את המקום שלו. זה נכון שבן אדם צריך לזהות את המקום המדויק שלו, ומותר לו להגיד לעצמו, אני באמת לא שווה כלום. אבל ההתעסקות האובססיבית הזאת כל הזמן בזה, זה רק מזיק. אני לא שווה כלום, וראה איזה פלא, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, המהר"ל יכול לעשות גולם מהאדמה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות גולם מדבר ששווה פחות מהאדמה. אבל בסדר, הקדוש ברוך הוא, אני הגולם של הקדוש ברוך הוא. אני לא שווה כלום, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים ונפלאות. הוא יעשה, יראינו נפלאות מתורתו. כן, הוא יראה מה שהוא יכול, לא מה שאני יכול. אני באמת לא שווה. אבל למה לחשוב כל הזמן על שפלות האדם? למה לא לחשוב על רוממות האל? הרי שולחן ערוך כתוב שלפני התפילה צריך לחשוב על שניהם. אבל כמה לחשוב על כל דבר, לא כתוב שם. ואי אפשר לרוחו ודעתו להתעלות ולקבל שום דבר עליון ולהמשיכו אליו. ואפילו כשמחדש איזה חידוש בתורה בניגלה, אין זה חידוש אמיתי. בן אדם שכל הזמן בעצבות, השכינה לא שורה עליו. זה מאמר חז"ל מפורש. אם השכינה לא שורה עליו, אז התורה לא מחזרת אחריו. היא לא מתגלה אליו. מה שאין כן, כשנתרומם בקדושה ומדבק דעתו בהשם כנ"ל, אז בשעה זו שנתרומם יכול להשיג איזו השגה או להמשיך אותה אליו. עכשיו, מה המשמעות שבן אדם מתרומם? אבל כאן הוא לא מדבר על מדרגות. הוא מדבר שהוא מתרומם כדי לקבל את המדרגות. אז כאן ההתרוממות זה על דרך, כמו שהבעל שם טוב אמר בשם רב סעדיה גאון, שמקום שמחשבתו של אדם שם הוא כולו נמצא. הוא מובא בהרבה ספרים. זאת אומרת, האמונה שזה אפשרי, זה ההתרוממות פה. האמונה שאחד, גם אחד כמוני יכול להתרומם. אני עדיין לא מרומם, אני למטה. אבל אחד כמוני יכול להתרומם. ויגיע הזמן שאני באמת אתרומם. עכשיו אני למטה, אבל לא שאני כזה. זה ההבדל גדול. אם בן אדם מסתכל על עצמו שהוא כזה, שהוא למטה, אז זה כאילו זה תיאור של המהות שלו. או שבן אדם יודע שזה מצב, שהמצב הזה יכול לחלוף. זה מצב חולף. עכשיו אני למטה, מחר אני אהיה למעלה. עצם זה שהוא מסתכל על עצמו ככה, אז הוא כבר יותר מרומם מאחד שחושב שזה המצב הקבוע שלו. שזהו זה ואין מה לעשות. וכבר, וזה תלוי בבחירה. זה תלוי באמונה. רבנו אמר לרבי נתן, ומה בכך שיש לך אמונה, אבל אין לך אמונה בעצמך. אז, וזה תלוי בבחירה, אם בן אדם בוחר לזכור שהוא חלק אלוקה, ושאם הוא חלק אלוקה, אז המקום הטבעי שלו זה והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. זה כתוב בברכות. אז זה המקום האמיתי שלו. הברכה מוציאה את זה מהאלם אל הגילוי, מהכוח אל הפועל, אבל זה המקום האמיתי של היהודי, שיהיה רק למעלה. אז אם יש לו את האמונה הזאת, אז הוא יכול להמשיך השגות, הוא יכול לקבל מדרגות, אם הוא יעבוד כראוי. צריך הרבה יגיעה, הוא לא שולל את היגיעה. הוא שולל את האמונה הכוזבת שהיגיעה לא תעזור. אני רוצה שתבינו, הרבה פעמים כשמדברים על התחזקות, אז כאילו, אז בסדר, אז אפשר ללכת לישון בשקט, והכל בסדר. זה לא הנקודה, להפך. להפך, אם בן אדם הוא בלי התחזקות, הוא הולך לישון. כי הכל לא בסדר. והיגיעה לא תעזור לו, אז למה לא להתייגע? אם הוא מתחזק, אז הוא יכול להתחיל להתייגע. ואפילו כשלומד אחר כך, וברגע שהוא לומד, אז הוא כבר לא במחשבה של ההתחזקות. עכשיו הוא לומד גמרא. וצריך לעבוד בשכלו לחדש איזה חידוש. לא בדעתו לבד הוא מחדשה, עכשיו הוא לא רק, זה לא רק עניין של התמודדות אינטלקטואלית, עם שכל, רק הוא כבר המשיכה מקודם בשעה שנתרומם, בעצם נתנו לו את התורה במתנה מתי שהוא חשב שיש ביכולתו לעלות. ואתה מורידה לשכלו ועובד בדעתו להבין מה שהשיג. עכשיו כל ההגיעה שלו זה להבין את מה שהוא השיג קודם שהוא לא היה בתוך העניין. זה כבר היה שלו.
להבין מה שהשיג.
כי זה כאילו שנתנו לך מתנה, ואמרו לך אל תפתח אותה עד שתגיע הביתה. אז מתי שאתה מגיע הביתה, אתה מבין את מה שהשגת.
הוא מדבר על המדרגה?
לא, הוא מדבר על חידוש בניגלי, מה שהוא אמר קודם. הוא לא מדבר על מדרגה. מדרגות זה יכול להיות תוך כדי, זה מדרגות בעבודת השם, אבל ללמוד נכון, לכוון לאמיתתה של תורה, זה זכות. כל גדולי עולם שהיו, הפני מנחם מגור, הרבי מגור, הוא פעם אמר, הוא סיפר, זה מוקלט, הוא אמר שהוא שמע מהמלמד שלו בחדר, שהנתיבות, החבס דאס, אז הוא היה בחור עם ראש קשה, לא הלך לו בלימוד, הוא לא הצליח ללמוד. תראו מה גדל ממנו. אי אפשר לה... כל בן אדם שלומד אותו אומר, זה בעל כישרון יוצא מגדר הרגיל, הניתוח, העמקה, הסברות, הכל. הוא אומר, היה בחור עם ראש קשה. וזה הכל היה יגיעה וסייעתא דשמיא. והאמת שזה היה יראת שמיים שלהם, הזיכוך. יכול להיות שבאמת בעניינים שלא של תורה, אז מי יודע, אולי נשאר עם הראש הקשה. אבל פה זה נפתח לו. כן, איתה, זה בעמוד הבא. אין יותר דפים, נגמר לכם. עכשיו אני מבין למה נתת לי ספר. איפה כל הדפים? יש עוד? העבירו. אבל כאן זה לא הגיע. הנה. אוקיי. טוב. לכן היית בספרי... כבוד קדושת אדוני אבי מורי, זכר צדיק לברכה, בשם זקני הרב המגיד זצ"ל מקוז'ניץ. המשל, שמי שנפצע במלחמה ברגלו, לא יעמוד עתה הרבה לחבוש את רגלו, כי יכול חס ושלום עוד להיפצע בראשו, רק צריך לרוץ הלאה. ובמקום, כשימצא מחסה הוא יטפל ברגל, אבל לא כשהוא חשוף לכדורי האויב. מה הוא מתכוון בזה? מה הנמשל מזה? בן אדם יודע שהוא חטא, הוא פשע, פגם ועבר את הדרך והכל. לא בסדר, שום דבר אצלו לא בסדר. אבל אם עכשיו הוא מתעכב, הוא מפסיק לעבוד את השם והוא מסתכל רק על זה, זה מלכודת בשביל לתפוס אותו שם ולהוריד אותו לגמרי עד הסוף. כשלומדים תורות לחימה, השם ישמור, שאף פעם לא נצטרך לדבר על דברים כאלה, יש עניין לפצוע מה שיותר חיילים אצל האויב מה שלהרוג. למרות שבתכלית רוצים להרוג אותו, אבל כשחייל מת, אז הוא מת. אבל כשחייל חי, אז יש עוד כמה חיילים שמנוטרלים שצריכים לפנות אותו. אז אתה מחליש את הכוח של האויב עם פציעה יותר מאשר עם זה. ויש לפעמים שאתה פוצע מישהו, עושים את זה, המחבלים עושים את זה. עושים איזה פיגוע קטן, כדי שאנשים יבואו לראות, ואז מתפוצץ המטען השני, ואז יש אירוע רב נפגעים. הסטרחה עובדת ככה, זה לא, הם לא המציאו את זה. הסטרחה עובדת ככה כל השנים. קודם כל מפילים אותך באיזה משהו, ואחרי שאתה נכנס לדיכאון על זה שנפלת, פה תופסים אותך, ואז אתה... מי שמנחם אותך זה רק הכומר בכנסייה. מבחינה רוחנית צריך להבין את זה. ובבית אהרון איתה...
איך אפשר
מה? תגיד לי, מה עושים? אני לא מאחל לך שתהיה אי פעם אפסנאי. גם אני אף פעם לא הייתי, אז אני לא יכול לאחל לך את זה. תחשוב שמגייסים אותך וזורקים אותך לאיזה אפסנאות עזובה, ואומרים לך לסדר מחסן. ואתה לא יכול להיכנס. אין לך מקום להיכנס. בלגן כזה, אתה לא יכול... אתה צריך לסדר, אבל אתה לא יכול להיכנס. מה אתה עושה? אתה פותח את הדלת, אם היא נפתחת פנימה, אז יש לך בעיה. בדרך כלל, במקומות כאלה, הדלת נפתחת החוצה. אם זה נפתח החוצה, אז אתה עומד בחוץ, ואתה פשוט לוקח, בלי להסתכל, אתה לוקח, אתה זורק כמה דברים החוצה, עד שנהיה לך איזה חצי מטר בשביל לשים את הרגליים. אז אתה נכנס. אומרת, אתה קודם כל, אתה מפנה פינה שבפינה הזאת אתה יכול להיכנס. ככה צריך לעשות עם בלגן בראש, בדיוק אותו דבר. כשיש מערבולת, יש בלגן עם בראש, קודם כל צריך לפנות איזו פינה אחת, נקודה אחת, מחשבה אחת, פסוק. פסוק בתהילים, משהו, איזו פינה אחת שאפשר להתקשר לקדוש ברוך הוא. אם עומדים שם ישנה רגליים חזק על הפינה הזאת, יודעים שכוח מקבלים רק מהשם, כמו שאת כל המציאות מקבלים רק מהשם, אז עם זה כבר אפשר לעשות סדר אחר כך בכל המוח. אבל את הדבר הראשון צריך לעשות בכוח, כאילו, כאילו אין מה לעשות, זה מסירות נפש. צריך לסגור עיניים וכאילו, ראה עוני ועמלי ושא לכל חטאותיי, או אל תשלחני מלפניך ברוח קודשך אל תיקח ממני, לא משנה משהו כזה, אז אפשר, אם יש את המפתח הזה, אז אפשר כבר להשתלט על הכל בסוף. אין לך.
יש
לך פה. ובבית אהרון איתה, שהחשבונות שצריך אדם לחשוב בדעתו את מצבו הנמוך, בגשמיותו, אל יחשוב תמיד רק לפעמים. יש לפעמים שבן אדם צריך לחשוב הרבה על המצב שלו. לפני רגע דיברנו שאם בן אדם נמצא במקום לא טוב, אז כל מה שצריך לעשות עם זה, זה לזהות שהוא נמצא במקום לא טוב. אחרת הוא יהיה בדמיונות, הוא יחשוב שהוא כבר אמר ברבשי. הוא צריך לזהות שהוא נמצא במקום לא טוב, ומיד לעזוב את זה, מיד להתרכז בטוב. כן, לא להתעסק, אבל מדי פעם בן אדם צריך לעשות ניקיון יסודי, כמו שאומרים. צריך להתעורר, לעשות חשבון על כל החטאים שלו ולהתחרט על כל דבר לחוד. יש זמנים כאלה, זה ערב ראש חודש למשל, או יום חמישי בלילה, לפני שבת. אז צריך להתנקות, בן אדם כמו שיש עניין לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בגשמיות. כן, אז יש גם לחוץ פניו, ידיו ורגליו ברוחניות. יש עניין. אז גם כשבאים זמנים כאלה שצריך לעשות את זה באופן פרטי וזה, אז צריך לזכור שצריך לעשות את זה מתי שצריך, אבל לא להיכנס לזה כל יום. ופשיטה שלא כמה פעמים ביום. בגלל שמי שנכנס לזה כל הזמן, אז כבר כל האופק שלו נהיה פתאום צר יותר. כאילו, אם הוא רק שהוא שמע פעם איזה נהג מונית משתפך, וואי איזה צדיק, וואי איזה צדיק. אז ניגש אליו, שאל אותו, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר, אתה רואה את הנהג הזה פה ממול? מישהו עכשיו כל כך ביזה אותו, קרא לו בכל השמות האלה, והוא שתק לו, הוא לא אמר לו כלום. אני במקומו הייתי לוקח סכין ודוקר אותו. והוא שתק, אתה יודע איזה צדיק הוא? בסדר, אז יש לך עוד קריטריון, רוצים לדעת מה זה צדיק, כן? אז יש לך עוד קריטריון, מישהו אמר שאתה חמור, אמר עליך שאתה נואף, אני יודע מה, ולא שחטת אותו, אז אתה צדיק. אם בן אדם מדשדש כל הזמן בתוך הרע, אז אם הוא, אני יודע מה, אם הוא ראה שם 100 שקל על השולחן ולא גנב את זה, אף אחד לא היה שם, אז הוא צדיק. אין לו כבר, זה רק מזיק. כל ההתעסקות הזאת עם הרע גורמת לבן אדם שהפרמטרים שלו, הקריטריונים שלו יהיו יותר נמוכים. כאילו יהיה לו גג נמוך על הראש ותהום מתחת לרגליים. היהודי צריך לעמוד על אדמה יציבה, בלי בורות שמגיעות לתהום, ומעל הראש שלא יהיה גג, שהשמיים יהיה הגבול, שהשמיים גם לא יהיה הגבול. זאת אומרת שיכול לעלות עד אין קץ, וליפול מנדחר שמי. אבל אם הוא כל הזמן מדשדש וכל הזמן חושב על חטאים ואבונות, כמה הם לא טובים או כמה, לא משנה מה שהוא חושב עליהם. אז פתאום הוא חי שם בתוך הביצה, זה המקום המובן מאליו, החטאים ואבונות, ולהתעלות מעל זה, זה מנדחר שמי, כאילו, מי יכול? זה כאילו, זה שייך לנביאים, כאילו, ליהודים מסוג אחר.
הרב, יש עוד פעמים שבן אדם נפל כל כך הרבה פעמים שהוא לא יכול להגיד
לעצמו
נפילה,
מנדחר שמי, כאילו. לא זה הנקודה. ודאי, אנחנו מצידנו, אנחנו לא שווים. הגמרא אומרת, עבדה דנאום קרייסה לא שוויה, למרו אתם מים מתבאה. עבד שלא שווה את האוכל שהוא אוכל. אנחנו כולנו בגדר הזה, מצידנו. אבל מצד השם יתברך. רחמיו על כל מעשיו, הוא פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. אז יש כל כך הרבה נבראים בעולם, הם לא דואגים, ברגע שהם סביעים, הם לא דואגים מה יהיה מחר. רק הבן אדם הוא תקוע עם הפרנסה, עם הדאגות, עם האוברדרפטים, אז השם יתברך יכול להציל את הבן אדם רגע בשנייה, ואותו דבר ברוחניות, אותו דבר ברוחניות. היצור היחיד שחוטא זה הבן אדם, נכון? יש עוד יצור שיכול לחטוא, חוץ מהבן אדם. מי יכול לחטוא?
חיות יחד.
מה?
חיות גם מקלקלות.
יכולות לחטוא.
מה שאומרים בשל המינו.
כשהבן אדם מתערב, אז הוא גורם להם לעשות את זה. החטא הוא על הבן אדם, לא עליהם. בדור המבול זה היה בגלל השחטה של בני אדם. כל מה שבן אדם לא חוטא, אם ירכזו את כל הבעלי חיים הטמיים על אי באוקיינוס, ואף יהודי לא יאכל אותם. אז יהיה בעיות של חיית טרפה שאוכלים אותה. כן, זה, הרע הוא איפה שהבן אדם נמצא. כן? עכשיו, הבן אדם הזה, אם הוא מכיר בזה, שהוא יש לו כוח מוגבל, הוא לא, אין לו... כוחי ועוצם ידי לא עוזר בשום דבר, גם לא בעבודת השם. אבל יש לנו אבא גדול, ואפשר לפנות אליו ולבקש ממנו, ולהתחיל להתחלה חדשה דווקא עם עזרת השם, דווקא עם תפילה, עם בקשה. אז שמה, אז לא נפלט ולא רחוקה היא, אז להפך. אז אם קשורים לקדוש ברוך הוא, אז הנפילה זה מן דחר שמי, והעלייה זה עד אין קץ, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. האם בן אדם רוצה לבנות על הכוח של עצמו? על זה אנחנו אומרים בבוקר, מה אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו, מה כוחנו, מה גבורתנו. אנחנו באמת, זה באמת, זה המציאות. רק מה, יצר הרע מסית את האדם שבגלל שהוא חוטא, השם לא מקבל את התפילה שלו. ואנחנו אומרים כי אתה שומע תפילת כל פה. היינו כנל, מה?
יכול להיות שבן אדם יגיע למצב שהוא אומר בסדר, מצד השם יתברך, אז לחטוא זה מן דחר שמי. אבל מצדי אני כבר כל כך, כי יכול להיות שההסתכלות של מצד השם יתברך כולו מועילה למה.
היא לא, לא ההסתכלות צריכה להועיל. השם יכול להביא אותי למצב שאני לא אחטא, לא רק שאני לא אחטא, אלא שלחטוא זה יהיה מופרך אצלי. רק למה הוא לא נותן לי להגיע למצב הזה? כי אני פשוט לא ביקשתי. תחשוב שמכניסו אותך לבית סוהר, והסוהר הולך, והדלת סגורה, ואתה אפילו לא שומע אם נעלו את הדלת או לא נעלו את הדלת, אתה לא שם לב, אתה בדיכאון, אתה עכשיו בבית סוהר. אם יבוא, יעלה לך איזו מחשבה בראש, בוא, אתה יודע מה, קום, צא החוצה. מה תחשוב? מה תהיה המחשבה הבאה? אי אפשר. למה אי אפשר? אתה בבית סוהר. אבל מה יקרה אם תנסה ללחוץ על המנעול? מה יקרה? ירביצו לך. אתה עכשיו בתא לבד, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. אתה מנסה ללחוץ על הידית. מה יעשו לך? כלום. אז למה אתה לא מנסה? אולי זה פתוח, אולי יעבדו עליך. אולי מישהו צחק עליך. הרב מיצ'רין, אתה יודע מי זה היה? זה שכתב את האוצר העירה. הוא כותב, יש סיפור בסיפורי מעשיות, יש סיפור של, הסיפור ממלך ענב. הוא כותב שהדרך של היצר, להתגבר על היצר הרע, שם כתוב שאם רוצים להכיר את המהות של המדינה, צריך להכיר את הבדיחות. את הבדיחות, את הליצנות, אז לפי זה אפשר להכיר איפה בני אדם נמצאים. כשהוא ראה את ה... הוא הלך למקום שעושים מצגות, והוא ראה על מה עושים מצגות, אז הוא הבין שהקליפה שם זה שקר במדינה הזאת. זה הסיפור שם. מתוך הזה, יש כל מיני קליפות, שם הקליפה הייתה שקר. הוא כותב, למה דווקא על ידי הבדיחות אפשר להכיר? אז הוא אומר שיש עבודת השם, יש סוג של עבודת השם שבן אדם יכול להתקדם בעבודת השם אם הוא ייקח בחשבון שהיצר הרע פשוט צוחק עליו. הוא סוגר אותו בתוך חדר והחדר לא נעול והוא עובד עליו והוא אומר לו שזה בית סוהר הוא חושב שבחוץ עומד שומר עם אקדח ולא נותן לברוח, וזה בכלל, זה פשוט לפתוח את הדלת, לחצות את החצר, ושם ליד יש תחנה של אוטובוס, עולים על האוטובוס, עושים הביתה, זה הכל. שום דבר לא קרה. רק זה הכל בדיחה אחת גדולה. היצרה תופס את הבן אדם ואומר לו, וואי, אתה כבר לא יכול, אתה מכור, אתה נפלת מיליון פעם ואתה כבר לא יכול יותר. וזה, זה הכל בדיחה אחת גדולה. זה בעצם מתכוונים להגיד לבן אדם מלמעלה, אם אתה לא תיקח את עצמך בידיים, תראה לאן אתה יכול להגיע. ככה אתה צריך להבין את זה. אבל אל תבין את זה כפשוטו שזה באמת ככה. זה אף פעם לא ככה. כי תמיד אפשר לצאת מכל מקום. רק אם בן אדם מתייחס לזה כאל בדיחה, אז הוא יכול לצאת משם. זוי, זה נשמע לנו כל כך מוזר, כאילו, כל כך לא אנחנו. אנחנו כל כך מתייגים וכל כך, אנחנו דופקים בדלת ומנסים לשבור אותה תלחץ על הידית, הידית פתוחה, הידית זה התפילה. במקום להתייגע כל כך הרבה עם הכוחות שלך, תתפלל להשם, השם ישלח לך איזה רעיון, שהרעיון הזה יראה לך איך אתה יכול לצאת מכל הבלגנים. לפעמים חסר רעיון קטן, ומחפשים לפעמים את הרעיון, אז הולכים לשאול כל מיני חברים ומשפיעים וכל מיני, רק שוכחים דבר אחד, להתפלל.
לפעמים התפילה היא גם יגיעה עצומה.
יותר?
אני אומר, לפעמים התפילה היא גם יגיעה עצומה.
אבל לכל הפחות זה לכתובת הנכונה.
מי שמרגיש שהוא יתפלל ולא...
עדיין לא נענה. צריך לעשות מזה עצמו תפילה. הקף החיים כותב בהלכה, בהלכות תפילה. הוא מביא מהמקובלים, הוא מביא הרבה דברים מהמקובלים כל הזמן. הקף החיים שמודפס עם השולחן ערוך, לא הקף החיים פלאג'י. אז הוא כותב שיש ג' תפילות, יש תפילות נדחות, יש תפילות מתקבלות ויש תפילות נענות. תפילה שנדחית זה כמו אחד שמישהו עשה לו השגת גבול, אז הוא מתפלל שהוא יהיה לו מפלה וכל מיני כאלה, אז התפילות האלה נדחות. יש תפילות מתקבלות, שכל התפילות האחרות מתקבלות. אפילו כשהן לא נענות הן מתקבלות, הן נשמרות לאדם לעת הצורך. ככה הוא מביא. ויש תפילות שנענות מיד. אז אני לא יודע את חשבונות שמיים, אבל... וחוץ מזה, איך כתוב שם, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו. היה רב פינקוס, מי ששמע עליו. שמעתם עליו, היה ילד גדול. הוא פעם לקח תלמיד, התלמיד הזה לא היה לו ילדים, היה חסוך בנים. הוא לקח אותו ליער, ואמר, אני מחכה פה, אתה נכנס בין העצים ואתה צועק להשם שייתן לך ילדים. הוא חזר, התלמיד חזר, הוא הסתכל על הפנים שלו, הוא אמר לו, זה לא זה, לא נראה לי, תכנס עוד פעם. ואז הוא נכנס ובכה את הנשמה שלו ככה, טוב, אחרי שנה היה לו ילד. הוא ראה לפנים שלו שהוא לא שם נפשו בכפו. אני לא יודע איזה מדרגה הוא היה, אולי ידע חוכמת הפרצוף, אני לא יודע. אבל בפשטות אפשר לראות את זה על הפנים גם. יש בן אדם שהוא מתפלל, אבל הוא לא שם נפשו בכפו. נפשי בכפי תמיד. אז צריך תפילה איכשהו, כאילו, דווקא, כמו שאתה אומר, אם זה ביגיעה זה טוב. אבל צריך להתייגע על זה. וצריך האיש הישראלי לחשוב, איך שאני נמצא, מכל מקום אני ישראל. והשם יתברך זיכני לומר לפניו ברוך אתה השם. ודרך כל המסכים נפרץ לפניי פרצה לעמוד נוכח השם, הוא מדבר על זה הרבה במקומות אחרים. יהודי צריך תמיד לדעת שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקשיב לו. ולומר לפניו יתברך ברוך אתה השם. ועל ידי שמתרומם וממשיך אור עליון על עצמו, גם הוא מתהפך לדיוקנה קדושה. דיוקנה זה חותמת, זה צורה. ויש כאלה שהם זוכים שהקדושה העליונה מטביעה עליהם חותמת. יחתימו אותך, זהו, אתה... מתנוסס עליך חותמת. הגמרא אומרת על חותמת, על מה הגמרא קורא חותמת, אתם יודעים? על ציצית. משל למלך שאמר לעבדים להביא, שני עבדים, הוא אמר אחד להביא חותמת של זהב, אחד להביא חותמת של טיט. אם הם לא הביאו, של מי עונשו מרובה, אז כתוב שם שחותמת של זהב זה כמו תחלת, שזה יקר יותר, זה לא מצוי, וטיט זה יותר מצוי. אבל כל פנים, הגמרא קוראת לזה חותמת. כתוב, גם בראשונים נדמה לי כתוב, שזה הציצית, זה כמו סמל של משפחה. לכל משפחה היה סמל על הבגדים של העבדים שלה, שם העבדים, כמו שעושים, כתוב בממה, בימה יוצאת, כתוב שתרנגולים לא יוצאים בחוטים הקשורים להם לסימן שלא יתחלפו בתרנגולים אחרים. כי זה לא שמירה, זה מסוי. אז ככה לעבדים גם היו, לכל עבד היו שמים, הציצית זה החותם של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו עבדים שלו, אנחנו שייכים אליו, זה הדיוקנה. וכתוב בזוהר, אף על גב דאזיל לאחה ולאחה, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, שם זה כתוב על התפילין, זה הזרוע וזה כנגד הלב, זה גם חותם, זה גם סימן של עבדות, ושזה בעצם צריך ללכת עם תפילין כל היום. אז בזוהר כתוב, אף על גב דאזי לאחה ולאחה דיוק נשתר בך. שהיהודי הולך לכאן והולך לכאן, נופל פה ונופל שם, אבל החותמת שהקדוש ברוך הוא הכתים, זה כתוב על אנוכי השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא כשאמר אנוכי השם אלוקיך, הכתים את שם הוויה בתוך כל נשמה מישראל. שכל יהודי יש עליו חותמת של שם הוויה. עכשיו החותמת הזאת היא יכולה להיות גלויה ויכולה להיות נסתרת. וכדי שתהיה גלויה, אז צריך להחתים אותו עוד פעם אחרי שהוא בגוף. זה צצב חתם בעוד ברית קודש. זה גם כן, זה היוד של שם הוויה. צריך לשמור שבת. זה היוד כבבקי, יום השישי ויחו לו השמיים, זה עוד חתימה. זה חתימה של התערות הדלטטה. החתימה של שם הוויה, אנוכי השם אלוקיך, זה התערות הדלאלה. זה חתימה של התערות הדלטטה. ויש חתימה של לבנות את בית המקדש, עוד לא זכינו אפילו לעשות את ההתערות הדלטטה. אבן שתייה, אז יש שם יודקי, שת יודקי. זה החתימה של, 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 של שם הוויה, זה עולם שנה נפש, זה כתוב בשפת אמת. עולם שנה נפש, בעולם החתימה של היודקי, בנפש זה החתימה של היוד, ובשנה זה היוד כבבקי של יום השישי ויחול השמיים, זה השבת. אז אם יהודי נזהר במקום המקדש, זאת אומרת לא לחלל אותו, לא להיכנס בטומאה, להתפלל שיבנה, הוא נזהר לא לפגום בברית, הוא נזהר לא לחלל שבת, שגם חילול שבת זה פגם הברית. אז הוא, בזה הוא מגלה, הוא מוציא לכוח, מהכוח אל הפועל, את הדיוק שהחתימו אותו במתן תורה, כל הנשמות היו במתן תורה. עכשיו יש עוד עניין, יש, אבל יש בחירה, אז הבן אדם יכול באמת להיזהר ולשמור שבת וזה, ופעם קורה לו נכשל. הוא יכול לשמור את בריתו ופעם קורה לו נכשל, הוא יכול להתפלל לבית המקדש עם כל הזה ופעם קורה לו והוא שוכח. אז יש בזה, אבל אם בן אדם לא עזב את העקשנות שלו, הוא עקשן, כשהייתי בחור צעיר בגילכם, היה לי חבר שהוא הוא ידע הכל, כאילו הוא ינק מסורות מכל החסידויות ומכל הזה, הוא אמר לי פעם שהוא שמע שאיך צריך לעבוד את השם, הוא אומר צריך להרגיש כמו שעומדים 60 שנה ליד דלת סגורה, ועומדים ולא עוזבים את הידית. וברגע שהדלת נפתחת, דוחפים רגל שלא יוכלו לסגור עליך, שתוכל להיכנס. ככה. זה היה הביטוי. אם יהודי עקשן, אז בסוף, מלמעלה הוא מקבל עוד פעם התערות הדלאלה, שזה כבר כאילו המתנה שהוא מקבל, זה עוד פעם דיוק נשתר בך, שעל זה כתוב שבדיוקן הזה שהוא מקבל, אז הוא, עם זה הוא נכנס לגן עדן, עם זה הוא יכול לחיות, ליהנות מזיו השכינה וכל זה. זה כבר השלמות של העבודה שלו. אבל בשביל זה צריך להתעקש. מכל החתימות שאנחנו עושים, שאמרנו בעולם שנה נפש, זה חתימות שתלויות בבחירה שלנו, זה עוד לא שלמות. וזה הכל בכוח החתימה שהוכתמנו במתן תורה. שזה ודאי כן שלמות, אבל זה שלמות נעלמת. ובסוף, אם אנחנו עקשנים על החתמות שלנו, על החותמות שביקשו מאיתנו להביא, כמו שהמדרש אומר, שאמר לעבדים להביא חותם, אז אם אנחנו עקשנים בזה, אז נגיע בסוף לשלמות של חתימה שיחתים אותנו עוד פעם בתוך הגוף, ועם זה אנחנו נלך הלאה. זה נקרא שהוא מתהפך לדיוק נקדושה. והרבי פיאסצנה, הדרך שלו זה שמה שנותן לנו את הכוח להיות עקשן, זה לא המוכיח שאינו ראוי שאומר לנו שאנחנו טמבלים כל הזמן, רק להפך, זה שאנחנו נזכרים ששלוש פעמים ביום אנחנו יכולים לעמוד ולומר ברוך אתה השם. הקדוש ברוך הוא מרשה לנו לדבר אליו בלשון נוכח, ולא אומר לחכות ליד החדר המתנה 60 שנה, ולא נועל את הדלת. אולי בשביל להגיד את זה עם כל הלב צריך לחכות הרבה ולהיות עקשן, או בשביל לא לפגום אף פעם. אבל תפילה פשוטה של יהודי פשוט, זה העיקר. עם הכוח של זה אפשר להיות עקשן ואפשר לנצח את הכל, אפשר להביא לפני המלך את החותמות שהוא ביקש.
היצר הרע אומר לנו את זה
באיזשהו
מידה, כן, שזה, יש פה איזה
כלא, 60 שנה. היצר הרע הוא, קודם כל הוא שקרן, אי אפשר לסמוך עליו. צריך לא להאמין לו. בידיש יש ביטוי שאומרים למישהו, דוד מכירים אותך. אתה מכיר את הביטוי? כן, וכאילו, לא צריך להאמין לו.
אבל זה שאמר שמת, כן. כן צריך את היגיעה הגדולה.
את היגיעה, אבל לא, זה כדי להיכנס פנימה, לא כדי לצאת מהכלא. שם הוא תיאר שבן אדם עומד בחוץ, הוא עומד ליד דלת מעולה שלא נותנת לו להיכנס אל הקודש פנימה. הוא עומד כמו ליד החדר של הרבה. לא שהוא עומד בכלא, אבל לצאת מהכלא אפשר מיד.
מה זה הכלא?
הכלא זה החוסר יכולת שבן אדם מאמין שיש לו אמונה כוזבת, שיגיעה לא תעזור לו. למה אתה מתייגע בחינם? למה אני מחסר את נפשי, כתוב שם? זה הכל הבל. היצר הרע, שלמה המלך אומר את זה על ענייני העולם. היצר הרע אומר את אותו דבר על יגיעה בקדושה. יאל, מי שבמחשבתו איזה ציור חדש לבנות בית. עכשיו כאן הוא מדבר על החותמת הזאת שמחתימים את היהודי כשהוא כבר בגוף. עכשיו, מה נפקמינה? בין החותמת שהחתימו אותנו כשהיינו במעמד הר סיני, אז רק 600 אלף גברים היו עם הגוף. כל היתר היו רק הנשמות שלהם. והחותמת שמחתימים עכשיו עם הגוף, יש נפקמינה גדולה. שהם החתימו אותנו על הנשמות, אז הגוף לא השתתף. על הגוף אין חותמת. אבל כשמחתימים אותנו עכשיו, כשאנחנו בגוף, אז החותמת נחתמת גם על הגוף. אז גם הגוף מתהפך. זה מעלה הרבה יותר גדולה. שזה דווקא על ידי זה אפשר להגיע לשלמות. הברית מילה זה חותמת על הגוף. אבל אחר כך כדי להפוך את זה לפעולה נמשכת, אז הבן אדם צריך לשמור על הברית. שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו. אז זה כאילו הוא מפר ברית. עד רבה, בגלל שהחתימו אותו, החתימו אותך על הצהרת סודיות, למה אתה מפטפט? דווקא בגלל שאתה חתום. אנחנו חתומים על שמירת הברית. מה הנביא אומר? כל הגויים ערלים וכל בני ישראל ערלי לב. מה הוא רוצה? הגויים לא ערלי לב. אבל הוא אומר, בגלל שאתה לא ערל בשר, אז איך מלאכה לבך להיות ערל לב? אתה חתום שלא תהיה ערל. אז איך אתה ערל לב? זה טענה. זה לא כאילו ייאוש. ליקוטי תפילות שרבי נתן מתפלל להשם, ריבונו של עולם, תזכור לי את הצער של הברית, שהייתי בן 8 ימים כבר נשפך דמי למענך. זה לימוד זכות. בזכות זה שאני אצא עכשיו מכל הפגמים שלי. זה היתרותא דלעילא, כי יחסית זה היתרותא דלתתא אצל האבא, אבל אצל הילד בן 8 עוד לא בעל בחירה. אצלו זה היתרותא דלעילא. אז אחר כך זה נותן לו כוח להיות שומר ברית.
עליך הורגנו כל היום, הגמרא אומרת
זה ברית מילה, כן, זה מסירות נפש. יש אי רצון, לא בכל הסידורים זה מודפס, אי רצון כאילו הקרבתי הוא לפניך. בסידורים הטובים זה מודפס. שהאבא אומר את זה אחרי הברית. כן. למשל, מי שבמחשבתו איזה ציור חדש לבנות בית, הוא מצייר את הצורה הזאת על נייר, אף שבדעתו ובמוחו לא היה שום ציור גשמי וכתב, בדעתו היה רק דמיון של ציור. מכל מקום, ממש אותו הציור שצייר על הנייר, הוא שהיה במחשבתו. מה שרואים עכשיו על הנייר, זה כשהוא סגר את העיניים ודמיין, הוא דמיין תוכנית כזאת שמצוירת על הנייר. לא שום דבר אחר. עד שיכולים לומר שהמחשבה שהייתה במוחו נתגשמה לציור הזה שעל הנייר. אז על הנייר יש כאן חותמת, מה ההבדל? יש כאן פעמיים חותמת בעצם. יש את החותמת שהייתה במוח של החושב, ויש את החותמת שירדה על הנייר, נכון? עם מה הבנה יכול להשתמש ולבנות? עם החותמת שבמוח של החושב או עם החותמת שעל הנייר? ודאי שזאת שעל הנייר. זאת אומרת, אם רוצים שיהיה משהו שלם, אז צריך שזה יוחתם גם על הגוף. זה מה שהוא רוצה לומר כאן, בכל המשל הזה. כן, האור ששורה אתה, לא מלמעלה מראשו וליבו, זה לא רק מעל הראש והלב, אלא גם בתוך הראש ובתוך הלב, איך הוא כותב, בתוך כל הגוף. רק בו, בראשו וליבו, עד שמתפעל, עד שמתבטל ומתפעל כולו ממנו. כל הבן אדם מוחתם עם, עם החוויה הזאת של ברוך אתה השם. לא רק במקיף. מתי זה מוכתם רק במקיף? זה יכול להיות מוכתם רק במקיף. אתם יודעים מתי? בהתוועדות טובה, בתפילת ליל שבת ליד הכותל, שכולם שרים ויש אווירה, כן? שמחת תורה בהקפות, כל הדברים האלה. אז זה זמן להוריד את זה לפנימיות. כן? כשיש התעוררות, סעודה שלישית לפעמים, כשיש התעוררות, אז בקוצק היו אומרים שהזמן הכי טוב ליישוב הדעת זה בזמן של סעודה שלישית. מה זה יישוב הדעת? יישוב הדעת זה דיבור של פנימיות. זאת אומרת, יש לך הזדמנות עכשיו, זה במקיף. החתימו, הורידו עליך אור מעל המוח ומעל הלב, מעל הכל. תפתח את עצמך כדי שזה ייכנס. אז זה זמן לחשבון הנפש, אז זה זמן להתפלל ולבקש ולהתעורר ולחשוב מה אפשר לתקן, דווקא בזמנים האלה. אבל זה התכלית. התכלית שייכנס פנימה. לא שזה יישאר ככה. התכלית זה תפילה כזאת שזה נכנס לתוך הראש ולתוך הלב עד שמתבטל ומתפעל כולו ממנו. שדיברנו בתחילת המאמר, יהודי, גם במאמר הקודם דיברנו על זה, בסוף. יהודי צריך שכל כולו יתפלל, כל עצמותיו יתאמרנה. ומה פירוש שכל כולו מתפלל? יש עוד כמה דקות, אם אפשר. אפשר להבין את זה טוב. הרבה פעמים ההסתרה נעשית מדבר שהוא יחסית די גבוה. אם למשל בן אדם יוצא החוצה בבוקר, ניקח דוגמה שכל ילד בגן יכול להבין אותה. בן אדם קם בבוקר, יוצא החוצה, יש יום יפה. באמצע החורף יש יום יפה, כמו שהיה כל השבוע שעבר, יכול להתחמם בשמש, ואז יש שתי תגובות יש לזה. יש תגובה אחת שהוא פשוט מתחמם. יש תגובה אחרת שאומר, או, היום יש יום יפה. זו התגובה של השכל. היום יש יום יפה, אז זה כבר כאילו, אתמול לא היה ומחר לא יהיה. זה כבר מתחיל, הקוטר מתחיל כבר להתעורר. אפילו מתישהו... סיפור עם על מישהו שמגיע, הוא גר בכפר נידח, מגיע קרוב שלו מהעיר הגדולה, הוא מראה לו את כל הנפלאות של הכפר, אז הוא אומר, בעיר יש פי חמש יותר גדולה, כל דבר. בסוף הוא מראה לו את הירח. אז הוא אומר, נו, בשביל כפר כזה קטן, אז הירח הזה מספיק. כאילו, זה סוג של ביקורתיות, סוג של לקטלה כל דבר, וכל דבר לנסות להבין, וזה, ויש פשוט... טוב לי, אני לא יודע, אני אפילו לא חושב על זה. פשוט אני נהנה כי טוב לי. יש בתפילות, יש גם שני סוגי תפילות. יש בן אדם שחושב על זה שהוא מתפלל, והוא מתפלל בכוונה, והוא חושב. יש בן אדם שפשוט מדבר עם השם. כן? כמו שאתה מדבר עם חבר שלך, אתה חושב באותו רגע, אני מדבר עכשיו עם חבר, ויש לך חבר טוב שטוב לך כשאתה מדבר איתו. אז אתה חושב שטוב לך. אם הוא הולך, אז אתה מרגיש חבל שהוא הלך, מגיע עכשיו במקומו איזה נודניק שאפשר לסבול ממנו. כן, אבל באותו רגע זה ככה. כשזה ככה, בלי הרבה מסביב, זה אמיתי עד הסוף. וזה התכלית, זאת אומרת, כי בהתחלה ודאי ששם, שום תפילה היא לא במדרגה כזאת. שום תפילה היא לא כדבר איש אל רעהו. אבל רבנו אמר פעם שאם בן אדם זוכה בהתבודדות, אז זה כדבר איש אל רעהו. מה זה כדבר איש אל רעהו? אם הוא לא זכה, זה גם כדבר איש אל רעהו. אבל אם הוא לא זכה, אז הוא מרגיש את כל הדברים מסביב. וכל הדברים מסביב, אז זה כבר מלאכותי באיזשהו מקום. רק זה הדרך, אין מה לעשות. יחזקאל לפני שהוא ראה את המרכבה, אז הוא ראה רוח שרה וענן גדול, זה הכל שמות של קליפות. הוא ראה את השורשים של הקליפות. זה הדרך, קודם כל עוברים דרך החלט מורות, עד שמגיעים למקום האמיתי, אין מה לעשות. יש איזו תורה שלמה בליקוטי מאורן. אבל ככה דרך גם בתפילה, ודאי שלא ביום אחד מגיעים לתפילה כזאת. אבל אם זוכים לתפילה כזאת, אז גם הגוף מוכתם. לא רק השכל. ואז הבן אדם, אז הוא באמת, הוא יוצא, אז נפתח לו הדלת, הוא יוצא החוצה. אז אין בית סוהר יותר. ויכול להיות שלא רק נפתח החוצה, גם הדלת של החדר של הרבי נפתח ונכנס פנימה. רק צריך אולי לקרוא את זה עוד פעם. טוב, נשאיר את זה עכשיו. שעון אין לו מה לעשות, כל הזמן הולך. כן, בוא בדרך, בוא. היום לא אמרתי קורונה, אז גם. אני לא נפתח את זה.